האיגרת שאנחנו לומדים היום היא איגרת שונה מאוד מאוד מהאיגרות שאנחנו למדנו עד היום. צריך לזכור, והיא באה להזכיר לנו משהו אחד, אבל גם זה לא עד הסוף. צריך לזכור שהרב קוק, למרבה התדהמה, היה גם רב. זאת אומרת, מעבר להיותו כותב שמולה קבצי ואורות וכל זה וכדומה, הוא היה רב. הוא הגיע לארץ בתור רב ותפקד בתור רב בדקור כבנים ושל עופות, ועסק בהפרשת תרומות ומסרות וכדומה. והעובדה שהוא היה רב גרמה להרבה פעמים לא לדעת איך לבלוע אותו. למשל, היהדות החרדית, זו הייתה הבעיה. מצד אחד הוא כמעט הייתי אומר סנו נפשם יותר ויותר, מצד שני, עליו עומדת הפרשת תרומות ומסרות בהתיישבות החדשה. ואם לא, אם לא הוא, אז אין... אין כל ה... הוא רב. לכיוון ההפוך, נדמה לי שהזכרתי את זה באחד השיעורים הקודמים, הציבור החילוני, מאוד, לפחות חלקו, בעיקר בפרשת עין גנים. פרשת עין גנים הייתה פרשה, אולי פעם נעסוק בה, של חילול השבת ההמוני הראשון שהיה מאז חורבן הבית. כן, או מאז הגלות. היה אירוע, אירוע בשבת, מי שמכיר את רחוב עין גנים בפתח תקווה, פעם היה שם יישוב, זה יישוב, מושב שנבלע בסופו של דבר בתוך מושבה, שנבלעה בתוך פתח תקווה, ושם היה לראשונה, נדמה לי ב-1908, משהו כזה, אירוע המוני של חילול שבת. והרב הצטרף למחאות נגד האירוע הזה, וכמובן, בעיקר אנשי פועלי ציון, אמרו שהרב הוא דו פרצופי, לנו הוא מציע פנים יפות וכדומה, אבל פתאום הוא מופיע כריאקציונר בעין גנים, כלומר, הרבה האשימו אותו בשאלת היותו דו פרצופי וכדומה, כלומר, עכשיו, באיגרות הראייה, ולכן, אם לא היינו רוצים להציג את פעולתו כרב, היינו צריכים עכשיו לקרוא איגרות רבות שעוסקות בשאלות הלכתיות, לא מדבר בתשובות הלכתיות. התשובות לא נמצאות בספר איגרות, יש לו גם ספרות שוטה, אבל לא נמצאות מכתבים. היינו רואים את דאגתו לעולם הפסיקה, בנושא אתרוגים, בנושא שמן שום סומנים, בנושא שמיטה, בנושא תרומות ומעשרות, בנושא עגונות, בנושא, כלומר, אני מדבר שוב על מכתבים, לא על פסקה לך ודאי שיש, אבל גם על מכתבים. הוא פשוט היה רב שגם עסק בתורה, גם פסק הלכה, וגם עסק במנהל של ההלכה, כן? כלומר, בהשלטת ההלכה, בהופעת ההלכה, במימוש ההלכה וכדומה. מבין כל האיגרות שמבטאות את הפן הזה של הרב קוק, בחרתי איגרת מין באמצע כזאת, שבה הוא עוסק במכתב על הרבנות. זאת אומרת, איזה עולם רבני אנחנו צריכים עכשיו בארץ ישראל? המכתב הזה הוא שוב, כמו שאתם רואים בכותרת, לרבי יצחק אייזיק הלוי, מחבר דורות ראשונים שכבר דיברנו עליו, ורבי יצחק אייזיק הלוי בעצם טוען שלעולם הרבנות הארץ ישראלי, כלומר, בא עם הצעות, כן? הוא לא גר בארץ, הוא גר בחוץ לארץ, והוא מהאיגרת עצמה, איננו את האיגרת של רבי יצחק אייזיק הלוי אליו, אבל יש לנו את האיגרת, התשובה של הרב קוק, ומתוך הדברים אנחנו נוכל להבין, הוא מתעניין בשאלה איך... מנהלתית, ארגונית, מה צריכה להיות הארכיטקטורה של הרבנים בארץ ישראל? למשל, האם צריך רב לכל מקום? שתיים, אם צריך רב לכל מקום, אז הרבנים המוכשרים הם אלה מרוסיה, הבטלנים שבארץ ישראל לא יכולים להיות רבנים. צריך לזכור שאנחנו נמצאים בתקופה, שאומר בערך לפני 100 שנים, שבאמת עולם התורה לא נמצא בארץ. עולם התורה המרכזי לא נמצא בארץ, אני יכול להוכיח לכם את זה בהוכחה מאוד, לא מדבר כרגע, לי אין כלים למדוד, לא, אין לי גדול מטר, אני מתכוון להגיד מבחינת התדמית. וההוכחה לדבר זה, שוב אני חוזר לפתח תקווה, מישהו פה מכיר את הרחובות הראשיים בפתח תקווה, איך נקרא הרחוב הראשי של פתח תקווה שבו נמצאת העירייה? רב חיים אויזר. ואיך נמצאים הרחובות ליד לו? חפץ חיים? סלנט? ואיפה נמצא רחוב הרב קוק בפתח תקווה? אני רוצה להגיד לכם, איזה חור, כן, וכדומה, כן, כלומר, זה בעצם מראה, או רחוב הרב אונטרמן, שהיה הרב ראשי לארץ ישראל, וכדומה, בשום מקום שם. זאת אומרת, הרחובות הראשיים של פתח תקווה מעידים על כך מי הם גדולי התורה. גדולי התורה הם אלה שבחוץ לארץ. עד לשואה זה ודאי היה ככה, כן? עד לשואה זה גדולה התורה, היו וכו' ובאה. אז אנחנו, מה שאנחנו נראה, זאת אומרת, אנחנו מתוך, רב קוק מצטט שורות מתוך המכתב של רבי יצחק אייזיק הלוי אליו, ועונה את תשובותיו שלו, חולק עליו עם, על רבי יצחק אייזיק הלוי, או מסכים איתו, כן? כלומר, צריך לראות את ההקרים, ונוכל לראות כמה דברים שהרב קוק מתבונן בהם על הרבנות, ולראות גם שם את גודלו, תפארתו, הווייתו של הרב קוק בעניינים. אם כן, בוא נראה. כפי יכולתי, כותב לו, אשיב בזה על שאלותיו של כבוד גאונו, ויכתוב בתחילה את לשונו במכתבו הנכבד כחפצו הטהור. כלומר, הרב קופי, אם הרב היה יודע מה זה קופי פייסט, עושה קופי פייסט ומוסיף הערה וצובע את זה בירוק. אוקיי. אם טוב הדבר, ונחוץ להשתדל כי יהיו רבנים בכל קלניה, ככל אשר הוא בכל ערי ישראל ברוסיה, גם בעיר היותר קטנה, וזה ייתן עוז לתורה לכל דרכי היהדות, לכל פרטיים. אני רוצה להדגיש, זה לא מכתב בסימן שאלה, המשפט הזה, בסימן קריאה, כן? כלומר, הוא אומר לו, אם טוב הדבר ביניך ונחוץ, אז תשתדל, כי יהיו רבנים בכל קלניה. כלומר, רבי יצחק אייזיק הלוי, כיועץ מבחוץ, אומר, קודם כל, אם אתה רוצה שבארץ ישראל היא תהיה תורנית, זה וכדומה, הדבר שצריך לעשות זה למנות רב בכל יישוב. רב בכל קלניה, בכל מקום שיהיה רב. עכשיו שימו לב לתשובה המדהימה של הרב קוק. אומר הרב כך, על זה אשיב. שברוסיה מחולקת היא עבודת הרבנות לשלושה חלקים ראשיים. כלומר, בוא נבדוק קודם כל מה הרב עושה. כדי לשאול את השאלה האם צריך רב בכל יישוב, אז בוא נשאל קודם כל מה התפקיד של רב. אז אם כן, עבודת הרבנות לשלושה חלקים ראשיים. האחד, הוראת איסור ויתר. השני, דיני ממונות. כן, כלומר, להיות דיין. והשלישי, עסקי צורכי ציבור. זה קודם כל התפקידים שהרב חייב למלא. הרב פונקציונלית ממלא שהוא פוסק הלכה בענייני כשרות, בעיקר איסור ביתר, שבת קצת וזה, נידה. שניים, הוא הבורר או הדיין שבאים אליו בסכסוכים, ושלוש, כל מיני צורכי ציבור. עכשיו שימו לב, זה התפקידים של רב. אומר הרב קוק, יש עוד תפקיד שרק חלק מהרבנים יכול לעשות, אבל זה לא נורא. לבד החלק הרביעי, שאיננו כולל את כל הרבנים, הוא חלק הדרשות. כלומר, לתת שיעורים טובים בתנך, בדף יומי, בדרשות, בכל זה וכדומה. חלק עושים את זה, חלק לא עושים את זה. זה עולם הרבנות בחוץ לארץ. תראו, זה שיקוף, זה דבר מדהים. איך נראה עולם הרבנות בחוץ לארץ? עכשיו, בוא ניקח את העולם הרבנות הזה בחוץ לארץ, ונבדוק האם הוא מתאים, האם הוא רלוונטי לעולם הרבני, לצרכים של היישובים בארץ ישראל. אז בוחן הרב, תפקיד, וככה. והנה, מצד הוראת איסור ויתר בוודאי תסובב טובה גדולה במצב היהדות של המושבות, במה שיהיה להם במקומם רב מורה הוראה. כן? כלומר, מורה איסור ויתר, צריך לזכור שהרב גוגל עוד נולד, וכל דרך אחרת לא, או טלפון אפילו בקושי יש, וכדומה, ולכן צריך רב בכל מקום, זה אני מסכים, אומר הרב. אבל, אמנם, מצד החלק השני של דיני ממונות, הנה בארץ הקודש, כל העניינים מסורים בזה לבית דין, והרבה פעמים צריכים לדון בכפייה בכוח מסודר, מפני שכל סדר הנהגה של היישוב תלוי בכוח המשפט. על כן הכרח הוא שיהיה כוח המשפט יותר חשוב שאפשר. וכאשר הרבנות הכללית פה, עיר הקודש נתעסקה בכוח המשטרה הבריטית, כן? והמושבות שביהודה אינה נשמעות אליה ברוך השם, על כן אין כדאי הדבר להקטין את זה היסוד, גם יהיה קשה מאוד לחדש כוח מוכרע בכל מושבה, באופן שלא יזיק למנוחתה ולשלומה. כלומר, אומר הרב קוק, לגבי דיני ממונות, אין צורך כרגע שהרב המקומי יעסוק בדיני ממונות. יש בית דין מוכר על ידי השלטון הבריטי, שיש לו גם כוח אכיפה, וזה בית הדין הגדול, הרבנות הכללית, כן? כלומר, הרבנות הממונה במחוזות הגדולים והרבנות הראשית. כדאי שהרב, אם אתה שואל אותי אם צריך רב בכל יישוב, אז בוא נבדוק, לתפקיד של איסור ויתר צריך, לתפקיד של דיני ממונות לא צריך, זה גם יזיק. שלוש, על כן, בזה החלק היותר טוב הוא להניח לעת עתה למצב הראשון, וראוי עוד לעבוד בזה ולקשור גם כן את יתר המושבות שבגליל, שיהיו גם כן זקוקים להנהגת הרבנות הראשית, כדי שיהיה תוקף דיני תורתנו הקדושה מתנהג על אדמת הקודש באופן מסודר וכללי. אוקיי, החלק השלישי, העוסק בצרכי ציבור, גם לזה לא צריך רבנים. במושבות מתי בבסתם, הותנהגו אצלנו ועדים, שהם עסוקים בכל העניינים הציבוריים, כלומר, לא הרב מנהל את הקהילה. זה לא כמו בחוץ לארץ. הרב איננו מנהל את הקהילה, ומנהיגים באמת את משטר העדה באופן הגון מאוד ביחס למצב החומרי, ממש כמשטר הפלאצי, כלומר המשטרה באירופה. על כן אין בזה מקום לעבודת הרבנות. אז אם כן, לשלושת המטרות, אם אתה שואל האם צריך רב בכל מקום, האמס היא, שמבחינת הפונקציות הקלאסיות שממלאים רבנים ברוסיה, בארץ לא צריך, רק לנושא הראשון. שאלת, עניתי לך. אמנם, אם יצליח השם בידינו להשיג רבנים, שיהיו גם כן דרשנים טובים באמת, ויהיו באמת יראי השם וחושבי שמו, החפצים לרומם את קרן היהדות בארץ הקודש, שכפי שאמרנו ברוסיה, דווקא הנקודה הזאת היא לא החשובה, השאר שתהיה פעולתם גדולה במושבות בעזרת השם. זאת אומרת, מה אני לומד מזה? מה שאני לומד מזה הוא שתפקיד הרב השתנה. והרב קוק מודע לכך שתפקידי הרב השתנה. ולפיכך, לכן האיגרת הזאת חשובה. צריך, אם אנחנו שואלים, צריך לבחון מחדש מהם הצרכים. אני אומר את זה גם בגלל כמובן לימוד האיגרת. אבל מאז כתיבת האיגרת הזה עברו מאז 100 וכמה שנים. שאלה מאוד מרתקת. אני לא אגיד שאלה, אצלי זה תשובה, אז אני אגיד זה בתור הצהרה. אני חושב שהאיגרת הזאת מחייבת אותנו לבדוק בכל דור ודור את תפקיד הרב. כלומר, כמו שעשה הרב קוק במעבר מרוסיה לארץ ישראל לאור המציאות הקיימת, שאל מה תפקיד הרב, זה לדעתי, הדבר הזה הוא לא קרה פעם אחת בהיסטוריה. תלמיד אמיתי או ממשיך אמיתי של הרב קוק צריך לשאול את השאלה הזאת כל פעם שיש שינוי מספיק דרמטי שהוא יכול לטעון שתפקיד הרב השתנה. למשל, בהקשר שלנו, אז תפקיד הרב, כן, נניח, כדרשן, אני לא בטוח שזה בדיוק כרגע התפקיד, אולי משהו אחר, לא יודע. אני אומר את זה בתור שאלה. או לגבי דיני ממונות, אולי להפך. אולי דווקא עכשיו זה הזמן שהרב יחזור, כמו כל מיני בתי דין וולונטריים, או כל מיני דברים שכאלה, לעסוק בדיני ממונות, או בכלל, אולי התפקיד של הרב היום הוא נמצא בכלל במקום אחר. לארגן מענייני קרליבך. אני, כן, כלומר, להיות, אולי רב שלמה קרליבך, הוא בכלל תפקיד הרב, כלומר, המודל של תפקיד הרב היום. כלומר, מה שהאיגרת הזאת חשובה לנו, זאת אומרת, זה לקיים את הדיון. עכשיו, תבינו, לקיים את הדיון, פירושה של דבר גם, לשאול את עצמנו, איך מכשירים רב? איך מכשירים רב? אני אשאל שאלה אפילו הכי פשוטה, מה רב צריך לדעת? אני אתן את הדוגמה הכי קלאסית, על מה נבחנים, מה שלושת גופי הידע הגדולים שרב נשאל היום, שרב נבחן היום. אחד, יורה דעה. אם אני שואל כמה רבנים נשאלים היום על שאלות ביורה דעה, בדרך כלל זה שאלות בנוסח, הכנסתי את הכפית החלבית לבצל בשרי שהתבשל בכלי במחוות בן יומו, אבל הקף לא הייתה, אם הפשטידה מותר, אגב, מה שקורה בדרך כלל, זה תמיד שאלה קלאסית, שאפיתי בורקס חלבי בתבנית בשרית, מיד זרקתי את הבורקס, מה דין התבנית? כמובן שההלכה היא בדיוק להפך, הבורקס מותרים באכילה, והתבנית כנראה בלתי ניתנת להכשרה, אבל זה סתם הערת אגב לעניין. אבל בסופו של דבר זה גוף ידע, שאם אני שואל, תראו, אני בסך הכל, אני חושב שאני הרב שמופנות אליו הכי הרבה שאלות בהלכה. לא, אני לא הכי גאון, בכלל אני מדבר דרך האתרים, כן? אם אני עושה סקר, מה מגוף הידע של יורה דעה שאני צריך לדעת בשביל לענות לשאלות הקלאסיות? כמעט כלום. כמעט כלום. סימנים, פיתי, צמח, צדיק וכדומה. תדגלו. וכדומה. שלא, כמובן, נידה וכדומה. הנה, זה עוד דוגמה. אנחנו לומדים הלכות נידה, גופי ידע עצומים. רוב השאלות שאנחנו נשאלים היום בהלכות נידה, רוב, לא כל, רוב מוחלט של השאלות לא קשורות בכלל למה שלמדנו. כל מיני שאלות של פונדקאות, של הפריות, של זה. כלומר, הגופי הידע שהרב צריך לדעת. כן? ושבת, יש שמירת שבת כהלכתה. כמה שאלות נשאלות עד שבת? לעומת זאת, נשאלים הרבה מאוד שאלות על דברים אחרים. אז אולי גופי הידע שהרב צריך לדעת הם גופי ידע אחרים. אז לכן האיגרת הזאת היא חשובה. היא חשובה כדי לומר שאם הרב קוק בשנת תרס"ח כתב לבי יצחק אייזיק הלוי, צריך לבדוק מה הצרכים של הרב, מה תפקידיו, וממילא מה הוא צריך, תכף נראה מה הוא צריך לדעת, ואיזה אישיות הוא צריכה להיות, אנחנו צריכים ללמוד מזה שהשאלה הזאת צריכה להישאל כל דור ודור. אוקיי, מי הרב? רבי יצחק אייזיק הלוי כמובן מזלזל מאוד בתלמידי חכמים שבירושלים. אברכי ירושלים, שימו לזה ציטוט ממכתבו, אברכי ירושלים מוחזקים לבטלנים, כי מעולם לא ראו קים את ירושלים לבדה. ועל כן עלינו לדעת אם ההכרח להביא לזה אברכים מופלגים תורה ויראי השם באמת מארץ רוסיה, מאלה היודעים להלוך גם נגד החיים, ואשר יהיה בכוחם למשוך אחריהם את לבב הקולוניסטים. או שאפשר הדבר למצוא זה גם בירושלים, כי טובת תלמוד תורה דרבים בירושלים דורשת לקחת אברכים משם. אם כן, רבי יצחק אייזיק הלוי מעלה את אחת השאלות שמטרידות אותנו עד היום. האם הרב צריך לדבר את שפת הקהילה? טענתו, קודם כל ברמה העובדתית, תלמידי חכמים בירושלים לא מדברים את שפת הקהילה. הם סגורים בבועה שלהם, ביישוב הישן וכדומה. לעומת זאת, תלמידי החכמים שברוסיה רגילים להלוך, איך הוא כתב? להלוך גם נגד החיים. מה זה להלוך גם נגד החיים? כלומר, מדברים את שפת הציבור, מדעים כלליים, תפיסות כלליות וכדומה. זה ברמה עובדתית. אבל ברור לו, זאת אומרת, השאלה שלו, האם הוא צודק בניתוח העובדתי, אבל לרבי יצחק אייזיק הלוי ברור שאופי הרב צריך להיות רב שמתקשר עם הציבור בשפה של הציבור, ויודע להלוך עם זה. בוא נראה את עמדת הרב קוק. כן. היא פחותה היום?
כן.
אני בכלל לא בטוח, להפך, אולי היא עלתה?
אולי.
כלומר, רמת ההשכלה בוודאי עלתה. רמת ההשכלה התורנית בוודאי עלתה. עכשיו אני מבין מה שאתה אומר, בוודאי שיכול להיות. בוודאי שיכול להיות, צריך לבדוק. זה בדיוק מה ש... מה אני מבקש להעביר מתוך המכתב הזה? אני אנסה להעביר מתוך המכתב הזה, קודם כל, שהרב קוק בדק בתקופתו את הצורך, את השינויים, את כל מה שאתה אומר. עכשיו, הדבר השני, כמובן שאני טוען שלא כתוב באיגרת, כי הרב קוק כתב את האיגרת בשנת תפריש סמך ח' ולא בשנת תפריש עין ד', דף שין עין ד', סליחה. ואני אומר שתלמיד הממשיך דרכו של הרב קוק צריך לעשות את הבדיקה היום ולשאול את השאלה שלך. בין השאר. בסדר? עכשיו, אוקיי. אז שימו לב, על כן נשיב שהבטלנות של אברכי ירושלים אינה כי אם בטלנות חיצונית. באמת נמצאים ביניהם בעלי כישרון נעליים ופיקחים מאוד בהוויית העולם, נוסף על חשיבותם בתורה ויראת שמיים. אלא שהלבשה המזרחית המוזרה לבני אירופה שבני היישוב החדש אינה מהם, היא עושה אותם מוחזקים לבטלנים. כלומר, כל התדמית, מה התדמית של... כמעט הייתי אומר, כמה זה... אני אתרגם את זה לימינו. כשמסתכלים בעולם החרדי על תלמידי חכמים שבציונות הדתית, אז הם מוחזקים כבטלנים, לא רצינים. איפה הקפלוש, איפה המעיל הרבני, איפה ההוד, איפה הדר וכדומה וכדומה. ולכן ברמה אינטואיטיבית אומרים, אלה תלמידי חכמים עם חולצות קצרות ועם סנדלים בלי גרביים, לא יודע אם יש סנדלים עם גרביים וכדומה, כן? אבל מובטחני, אומר הרב קוק, כלומר, תפסיק להסתכל על התדמית, הוא אומר לו, שאם רק יימצא אוצר של כספים בידי אחינו היראים באשכנז, ויוכלו להיקבע פרס הגון וחשוב באופן המספיק לפרנסה וכבוד, כלומר, הבעיה היא בעיקר, כלומר, הקטע הזה לא יקדם אותנו לשום דבר, כי הרב חולק איתו על העובדות. הוא אומר, אתה לא קורא נכון את העובדות, אתה קורא את העובדות בצורה חיצונית, בצורה שטחית, אתה רואה את תלמידי חכמים שלא לבושים כמו תלמידי חכמים, ושהם מתפרנסים, ושזה וכך, אז אתה אומר, בטלנים, הם לא מסוגלים להיות תלמידי חכמים. הבעיה היא כספית, הבעיה היא כלכלית, פה אין קהילות שיחזיקו את הרבנים, ולכן הרבנים צריכים, אין להם את החצר, ואין להם את הכבוד, ואין להם את ההוד, ואין להם תלמידי חכמים עצומים. אין תלמידי חכמים עצומים, ולכן אתה קורא לא נכון את זה. אוקיי, זה סתם הערת אגב. אבל עכשיו, עוד דבר, כן? טוען, עדיין בתחום העובדתי, אני בכוונה דווקא קורא בתחום העובדתי, עוד מעט אנחנו נגיע לדברים יותר עמוקים. עדיין בתחום העובדתי, יחד עם זה, נרצה לדעת, כותב לו רבי יצחק אייזיק הלוי, נרצה לדעת באיזה אופן אפשר לתקן דרכי הלימוד בירושלים, אשר נשתומם לראות כי עד היום לא יצא מירושלים עצמה, לא לבד גדול הדור, כי אם גם לא תלמיד חכם גדול ומצוין. כלומר, בגדול, רבי יצחק אייזיק הלוי בודק את הספרות. אין חידושים גדולים לגמרא בירושלים, אין שיעורים, ספרי שיעורים גדולים בירושלים. כלומר, אין פה, הוא אומר, אני מסתכל מחוץ לארץ ואומר, אין תלמידי חכמים בארץ ישראל. לפי כל מדד. גם היושבים בעלי תורה יעסקו בדקדוקי עניות, ואינם יודעים דרכי הלימוד אשר הורו לנו רבותינו הגאונים. כי השח וחושן משפט, המשנה למלך והפרי חדש, המחנה אפרים בקצות החושן, הנודע ביהודה ורבינו עקיבא איגר וזל ודומיהם, זה למדנות. יש קריטריונים ללמדנות. למדנות זה קצות, נתיבות, רב עקיבא איגר, שח, משנה למלך ומחנה אפרים. זה הקריטריונים. כשאני מסתכל על הישיבות שלכם, אומר רבי יצחק אייזיק הלוי, אני לי, זה לא השפה שאתם מדברים פה. למדנים אין פה. דבר, עכשיו תראו את התשובה של הרב קוק. האמת אגיד לכבודו, שאין דרכי הלימוד שבירושלים צריכים תיקון בנוגע לסדר הלימוד. יש להם ללומדים כל סגולות הלמדנות לא פחות מהמצוינים שבחוץ לארץ. יודעים הם היטב את דרכי גדולי האחרונים, ועסוקים הם גם כן בחידושים ופלפולים, על פי אותה דרך הכבושה ללומדים, מאז הופיעו ספרי גדולי האחרונים שבעולם. כלומר, שימו לב שהרב קוק בעצם מסכים איתו. הרב קוק מסכים איתו. הוא אומר, זו באמת למדנות, אבל יש לנו את זה. כלומר, המחלוקת בינתיים היא עובדתית. היא לא מחלוקת מהותית, היא מחלוקת עובדתית. אז, והסיבה שלא יצא מירושלים עצמה גדול הדור, במובן של הפרסום, בכלל לא קשורה לתלמוד תורה, אלא הוא באשמת המצב. כי גדול דור אפשר שיתפרסם או על ידי רבנות חשובה, או על ידי ספרים שידפיס. ושתי אלה יחד לא היו באפשר בארץ ישראל בכלל, וקל וחומר בירושלים. לרבנות ודאי שאין מקום לכתרים הרבה בעיר אחת, ובכללות ארץ הקודש, הלא היו רק ארבעה ערים הידועות, רק ארבעה רבנים היו פה. ולספרים, העניות הלא היא כה גדולה, עד שאין לחשוב כלל על דבר הדפסת ספרים. כי איפה יוקח הכסף להדפסה, ומי יקנה אחר כך את הספרים הנדפסים? וכמה גדולי עולם נמצא בירושלים שאינם כתובים כלל את חידושיהם, וכן היה תמיד. כן, אז אם כן, בסופו של דבר, הטענה, אם אתם שמים לב של הרב קוק בהתחלה, היא טענה ברמה העובדתית. כן, היא טענה ברמה העובדתית, לא נכון, בירושלים יודעים הכל. אבל, אם זה היה כל הבשורה של הרב קוק, אני לא הייתי מלמד את האיגרת הזאת. כן, כלומר, להגיד, כמובן, קודם כל אומר הרב קוק, כל מה שלומדים בחוץ לארץ, קצותים וזה, ונתיבות, גם אנחנו מדברים בשפה הזאת. אבל עכשיו מתחיל הופיע הרב קוק. תסתכלו בפסקה שמתחילה במילה אומנם. אומנם, לא לבד להיות גדולים בסברה ופלפול סוגיות. מוכשרים הינם בני ארץ הקודש. להם יש חוש עליון ועריגה פנימית לדברים עליונים ודעות נשגבות, שאם תינתן להם הרווחה הגונה, עלול הדבר שיעמדו מקרבם גדולי עולם שיושיעות ישראל ישועה רוחנית. בהערת אור חוכמה עליונה בהתנוצצות רוח הקודש כימי עולם. שמים לב מה הוא כותב פה? כלומר, רב קוק בעצם כותב לנו ככה, אנחנו צריכים להיות בקיאים בלמדנות הקלאסית. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לנהל את הדיון, האם אני יודע מה, הודעת בעל דין זה התחייבות או נאמנות, כן? כלומר, חקירות הידועות של הקצות, או אנחנו צריכים לדעת את ה... את הדיונים הקלאסיים בשח או, 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 או מחנה אפרים או, או דברים מעין אלה, כן? אנחנו צריכים לדעת את זה ואנחנו יודעים את זה ו... אבל בפסקה האחרונה שעכשיו קראנו אומר הרב קוק, סליחה, צריכה גם לצאת בשורה מתלמוד התורה שלנו. אני יוצא, אני מיד קופץ 100 שנים קדימה. אני באמת חושב שמעולם התורה הציוני דתי יוצאת בשורה הרבה יותר מרחיקת לכת. היא תצליח לצאת רק אם אנחנו נהיה בקיאים בשפה הזאת הקלאסית. אבל אם אנחנו נסתפק בשפה הקלאסית וניתקע בשפה הקלאסית, שום בשורה רוחנית לא תצא מפה. לא תתעורר פה, לא תגדל פה, לא תתעלה. אין לזה שום משמעות. הבשורה הרוחנית היא שהתורה, אנחנו היום באמת מלימוד גמרא. אני מדבר כרגע על לימוד גמרא אפילו. שואלים עוד שאלות מהשאלות הקלאסיות שנשאלו, וממילא גם מחפשים תשובות לשאלות אחרות, וממילא דנים בהיבטים אחרים של הסוגיה, ומנסים להבין מה התוכן הפנימי שלה, ומה מסתתר מאחוריה, ומה היחס בינה לדברי אגדה, שלא לדבר על כל תלמוד תורה בתנך ובאגדה ובמחשבה שאנחנו לומדים. כלומר, הטענה של הרב קוק, אם אני מעתיק אותה מלפני 100 שנה להיום, יש לו בעצם שתי טענות. אחד, עולם התורה שלנו צריך לדבר את העולם הקלאסי, והוא מדבר את העולם הקלאסי. שתיים, עולם התורה שלנו צריך לבוא עם איזושהי בשורה. אין, עולם התורה זה לא anything you can do, I can do better. כן? כלומר, זה לא זאת הנקודה. אלא עולם התורה גם צריך לבוא עם איזושהי בשורה אחרת, עם איזה, בסופו של דבר, ואני באמת חושב שזה קורה. אני באמת חושב שזה קורה. אני חושב שעם השנים, השאלות שאנחנו שואלים בלימוד גמרא אפילו, אפילו בלימוד גמרא, עם שאלות אחרות, ממילא אנחנו מחפשים תשובות גם לשאלות אחרות. ממילא אנחנו שמים לב להיבטים אחרים, לנושאים אחרים, להקשרים אחרים וכדומה, ובזה יש בשורה, בשורה רוחנית אולי, הריגה פנימית לדברים עליונים, כן. אמת, בוודאי הוא אומר את זה. בוודאי, למדנו את זה באיגרת, הרי הוא כבר כתב, הוא כבר כתב את זה, לא, הוא יכתוב את זה באיגרת קוף י' ג'. הוא יכתוב את זה לישראל קייזיק הלם, אני לא זוכר אם זה קוף י' ג' או קוף ג'. הוא בוודאי טוען את זה, שארץ ישראל מכשירה אותנו לחשוב אחרת, ולחפש בלמדנות אחרת. ולכן תלמידי חכמים שבארץ ישראל, לא רק שכל מה שיודעים בחוץ לארץ יודעים גם פה, רק אין לנו כסף להטביס ספרים, כותב הרב. אלא שאנחנו גם מחפשים, יש פה התעוררות רוחנית שמתאימה לארץ ישראל, לחיפוש וזה, ולשם צריך ללכת. בסדר, זה בהחלט הערה נכונה. כן.
אבל הרי היו ספרים שהגיעו מארץ ישראל שנים לפני זה, גם בהם רואים את זה שוני גדול בין...
לא, אני אסביר. אז זה נושא ארוך שאתה שואל אותו כאן כבדרך אגב לאיגרת, אבל אני אגיד משהו אחד מאוד שצריך לשים לב במשנת הרב קוק. האמת היא שזה כבר כתוב בכוזרי. אנחנו מבינים שמושגי גלות וגאולה הם מושגי גיאוגרפיה. כן? זאת אומרת, אתה בגלות בחוץ לארץ ואתה בגאולה בארץ ישראל. אצל הרב קוק יש ציר גיאוגרפי, אבל הציר המרכזי של גלות וגאולה הוא ציר כרונולוגי. כלומר, לפני 500 שנה נניח היינו בתקופת גלות, בין בארץ בין בחוץ לארץ. אז הארץ אולי הייתה קצת יותר מחוץ לארץ כזה, אבל היינו בין בארץ בין בחוץ לארץ. היום אנחנו בתקופת גאולה בין בארץ בין בחוץ לארץ. אוקיי? אז אשר על כן, העובדה שבמשך לא מצאנו פה ספרות יוצרת דרמה רוחנית, קודם כל לא היו פה ישיבות, לא היה פה אף אחד, הארץ הייתה זה, אבל בית, היינו בתקופת גלות. עכשיו שאנחנו באים בתקופת גאולה, הולכת, תלך ותתבטא מעלתה של ארץ ישראל והשראתה הרוחנית של ארץ ישראל ותורת ארץ ישראל הרבה 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 יותר. זה התזה של הרב קוק. מי שמכיר בעצם רבי יהודה הלוי כבר כתב את זה, אני לא יודע אם אתם מכירים, בספר כוזר את משל הכרם. כשמלך כוזר שואל אותו, אני לא רואה בדיוק את השאלה שלך, אני לא רואה שלבני ישראל, לבני ארץ ישראל, יש איזו מעלה יותר גדולה מעלת בני חוץ לארץ, ואז הוא באמת עונה לו בדיוק את אותה תשובה. כן? כלומר, את משל הכרם, זאת אומרת, כדי שכרם תצליח, זה לא רק צריכה להיות גפן טובה, אלא צריכה להיות גם באדמה טובה, והיא גם צריכה לקבל עבודה טובה. אז גפן טובה יש, אדמה טובה יש, אבל עבודה טובה, כלומר, הערת אור ישועה זרוחה אין, ולכן הגפן לא בא לידי ביטוי. אני מניח שאם הרב קוק היה קם היום לתחייה, והיה שואל, האם אני רואה בצורה דרמטית הערה חדשה והופעתית של התורה בעקבות אור הגאולה שהגיע ב-100 שנים האחרונות, לעניות דעתי הוא היה עונה ב-100% כן. ב-100% כן. אין לי שום ספק שמה שמתרחש ב-100 השנים האחרונות בעולם התורה הוא דרמה של ממש. הוא דרמה של ממש. ולא רק כשאתה אומר תלמוד תורה, מה אתה מדבר? על מה אתה לומד? זה באמת, אנחנו לפעמים, לא, אני אמרתי את זה באחד השיעורים הקודמים, שנראה לי שאנחנו לא קולטים, לא, או, בעיקר בשל העובדה שאנחנו כל כך בתוך זה, אבל הדור שלי עוד ראה את השיפולים של זה. את השיפולים של זה, איך למדו תורה פעם, ואיך, אני שוב מזמין אותך עכשיו לסיור בבית המדרש של ישיבת הר עציון, לבדוק איזה ספרים יש על ה... על ה... איזה ספרים יש על השולחנות, ולהשוות את זה, נניח, לישיבות שעוד תקועות בתלמוד תורה של לפני 100 שנים, ואז תוכל לראות את ההבדל. תוכל לראות את ההבדל. תורה מאוד משמעותית. אז האם מימשנו את חזונו הגדול של הרב קוק? התשובה היא ב-100% לא. אבל האם התקדמנו? התשובה כמובן כן. אוקיי? טוב, בוא נספיק עוד. עכשיו אנחנו מגיעים כבר לנושאים יותר ככה. לדעת הדרך הטובה והישרה, איך להיחנך את נערי הקלניסטים שיהיו שומרי תורה ומצוות ורוח מלא יראת השם, וכי גם אלה אשר יישארו עיקרים פשוטים, תהיה גם להם ידיעת בית רב בתורה, ובעלי הכישרונות יהיו מוכנים עד כי יוכלו גם להשתלם בתורה ולצאת לפועלה. זאת השאלה, היא מחוברת עם השאלה של האחריה, אם נוכל להיות בטוחים, כי ביווסד שם בתי תלמוד תורה, ישלחו רוב הקלניסטים את ילדים. כלומר, עכשיו עומדת השאלה הגדולה האמיתית לגבי הדור הבא. תראו, זה דבר שאני מניח שכולנו מבינים, כולנו יודעים וכולנו מכירים. בסופו של דבר, אם אני אגיד את היישום של העיקרון שאני רוצה לומר, ככישלון הגדול למשל של היהדות הקונסרבטיבית, הכישלון הדרמטי שלה, זה העובדה שהיא לא מצליחה לגדל את הדור הבא, שלה עצמה. אין ילדים קונסרבטיביים, או יש מעט מאוד ילדים קונסרבטיביים, שלא לדבר על מעט מאוד ילדים רפורמיים. זאת אומרת, הרפורמיים והקונסרבטיביים הם תנועות הרבה יותר גדולות בחוץ לארץ מאשר בארץ. זאת אומרת, מאשר האורתודוקסיה. מי שמכיר יהדות ארצות הברית, אפילו במחקר האחרון, רואים על 8% אורתודוקסיה, 18% קונסרבטיביים, ו-30-40 רפורמיים, וכל השאר unaffiliated, לא משוייכים, שהם, אותם אנחנו הולכים לאבד אם לא נעשה שום דבר דחוף. וזה לא... עכשיו, אבל למה בכל זאת יש לנו אמון מאוד מאוד גדול בדרך שאנחנו הולכים? בשל העובדה שבסופו של דבר המבחן הוא האם אתה מצליח לגדל את הדור הבא. תשימו לב לכל מיני אנשים שמדברים היום על ארון הספרים היהודי, שהם אפילו מובילים בארץ בנושא ארון הספרים היהודי. הילדים שלהם לא? הילדים שלהם לא שם, לא איתם. כמעט הייתי אומר, כיוון שיש לי קשר עם רוב אנשי ארון הספרים היהודי, אני מעריך ככל ידיעותיי, אולי אמר משהו סטטיסטי מסוכן, שלאף אחד מהם אין ילד שהולך בדרכו. ככל הידוע לי. וזה בעצם מה ששואל אותו רבי יצחק אייזיק הלוי. האם יש לנו איזשהו מפתח להביא את ילדי הקלניסטים ללמוד בתלמודי תורה, ללמוד את צבאנו? וכדור. אז כותב הרב, שימו לב לפתרון של הרב. אומר הרב קוק, זה לא תלוי בהם. זה רב קוק קלאסי, זה תלוי בנו. זה תלוי רק אם יהיה בידינו יכולת ורצון לייסד בתי תלמוד תורה כאלה שימצאו בהם כל אותם הדברים הטובים הנמצאים עכשיו בבית ספר. וההפרש יהיה רק מה ששם משפיעים בכוונה מיוחדת על פי חפץ המייסדים והמורים רוח בער והרס. ובתי התלמוד התורה תהיה השפעה מלאה רוח תורה ואמונת השם ותורתו באמת. אבל מה שנוגע למשטר ולסדרים, לניקיון ולהנהגת הבריאות, למדעים ולכל הרגשות הבריאים הנהוגים אצל המתקדמים המארסים, הכל צריך שימצא בבתי תלמוד תורה. כלומר, אם אתה רוצה שתלמודי התורה יתחרו בבית הספר הממלכתי, מה צריך להיות? צריך להיות שבתחום הפסיליטיז, כן? כלומר, בתחום המבנה, בתחום היחס, בתחום המשטר, בתחום האסתטיקה, בכל התחומים האלה, הם יראו אותו דבר ויגיעו לאותה רמה, כולל מדעים, כולל זה, אבל יהיה להם ערך מוסף אדיר של יראת אלוקים, של תלמוד תורה וכדומה. אז הם יצליחו להתחרות. אז הם יתחילו להתחרות, כן? אבל אז אין ספק שרוב הקולוניסטים, וכולם כמעט ישלחו את ילדיהם דווקא לבתי תלמוד תורה האלה. ובזה ננצח את בתי הספר הכפרניים כולם בעזרת השם יתברך. כלומר, הרב קוק מסגל לעצמו את ההכרה, בניגוד לרבים אחרים, שאנחנו בפרי מרקט. אנחנו בשוק חופשי. אנשים בוחרים לאן לשלוח את הילדים שלהם. אין לך כלי להכריח. אין לך כלי לכפות. אין לך מסורת, אין לך כלום. הכל עכשיו בשוק החופשי. ומי שרוצה להתחרות בשוק החופשי, צריך להתחרות בשוק החופשי. ואם תלמודי התורה רוצים שיבואו אליהם, ואם אנחנו מרגישים אחריות לכלל ישראל, אז אנחנו צריכים להביא את המוסדות שלנו לאותה רמת אסתטיקה, לאותה רמת שירותים, לאותה רמת מדעים, לאותה רמת טיול שנתי, לאותה רמת שאחרים, ושם להניק את ה... כן. לא נראה, לא נראה. הרב קוק מאמין, הרב קוק מאמין, ראשית, שחלק מהדברים האלה בכלל לא יפגעו תלמוד תורה, רק יוסיפו תלמוד תורה, אם זה אסתטי, אם זה וכדומה. שתיים, לדעתי הרב קוק היה עונה לך, תראה, הרי בסופו של דבר בוא נזכיר מה המטרה שלנו. המטרה שלנו הוא היפוך הלב. שאלת הכמות של תלמוד תורה היא אמצעי, כמו שלמדנו גם בשבוע שעבר, אמצעי להיפוך הלב. אז אם אתה תשיג את היפוך הלב, כן, כלומר, נניח שיהיה לך 15 שעות לימודי קודש, בלי שום דבר בעולם המדעי, לא תשיג את היפוך הלב. אבל אם אתה תהיה במדעים, אתה תוותר על 4 שעות בלימוד קודש, ותלמד 4 שעות מדעים, אני אסכם כמובן זה, ויהיה לך רק 11 שעות של לימודי קודש. אבל אתה תצליח לעשות את היפוך הלב של הרצון להיות דמות תורנית מעורבת עם הבריאות, אז מילית את שלוחותך. אני חושב שזאת תהיה התשובה של הרב קוק. כלומר, צריך לזכור, אגב, וזה באמת הדילמה שקיימת עד היום בכל המוסדות שלנו. בסופו של דבר, אתה עכשיו כרגע ראש ישיבה תיכונית. מה המטרה שלך? האם המטרה שלך היא שהחבר'ה יצאו, יודעים ללמוד גמרא? או האם המטרה שלך היא שהחבר'ה יצאו, או, אני חושב, החבר'ה יצאו עם ברק אמוני בעיניים? שאלה טובה. עכשיו, זה לא בכך או-או. בהחלט יכול להיות שדרך לימוד גמרא ברמה גבוהה אתה תשיג ברק בעיניים. אבל אתה צריך לזכור מה המטרה. ולעשות את השיקולים השונים לאור המטרה. אני יכול להגיד לך כראש שיבה את הסדר. אני אתן לך דוגמה מאוד איזה. אני, בשנים השנות, האמת היא שעד היום, אבל אני... השאלה של פעילות חברתית בישיבה. שלפעמים שיעור א', שיעור ד', עושים קונזיץ בערב. בסדר? או במוצאי שבת מרצה עורך. שאני מוכרח לומר לך שבלב אני מתפוצץ. מה זה פעילות חברתית בישיבה? תגיד, אתם נפלתם על הראש? בנו ללמוד תורה. או מוצאי שבת מרצה עורך? מה? תגיד, זה... מצד שני, אני אומר לעצמי, שמה, רגע, בוא תזכיר לעצמך מה המטרה. ואם החבר'ה, דווקא בעקבות הפעילות החברתית הזאת, או בעקבות המרצה האורח הזה, ירגישו הרבה יותר את הישיבה כביתם, את המקום, ירצו להיות פה, להישאר בישיבה, להפוך, המרצה האורח הזה אולי יחיד ליבם, הערב החברתי הזה, בסופו של דבר יש משמעות לגיבוש החברתי בישיבה מצד ההיפוך של הלב, אז תשמח שעושים את זה. עכשיו, אתה תשאל אותי, גם על חשבון תלמוד תורה? התשובה שלי תהיה. כן? כן, לפעמים ביטולה הוא קיומה, או האמת היא שלא בטוח שזה ביטולה. אתה מבין? כלומר, לפעמים קיומה הוא קיומה. אז הדילמה, אז לכן אני חושב שזו היה סוג התשובה של הרב קוק. אתה מבין? כלומר, סוג התשובה של הרב קוק, בוא נזכיר לעצמנו את המטרה. לפעמים אנחנו מתבלבלים במטרה. לפעמים אנחנו מתבלבלים כי אנחנו יוצרים מטרה כמותית. ואנחנו שוכחים שבסופו של דבר, המטרה הראשונה של הישיבה, זה ברכת התורה הראשונה, כן? לעסוק בדברי, זאת אומרת, להיות שם. ואני חושב באמת, אני מניח שכל אחד יכול להעיד פה מניסיונו בישיבה, שמה שהופך את רצונו לישיבה, הוא חלק בלתי נפרד מישיבה, הוא לא רק תלמוד התורה של הישיבה, הוא המעטפת. אגב, גם המבנה פה. אני זוכר, אנחנו למדנו בישיבה איפה שהיום מכון, איפה שהיום הסניף בכלל. מכון צומת, אני כבר לא יודע מי נמצא שם. שם הייתה הישיבה. אני זוכר שבנו את הישיבה, הפיל הלבן הזה, אנחנו נורא היה לנו קשה. נורא, נורא היה לנו קשה. ובעיקר האדריכלית, אני חושב שזה סיפור אמיתי, אולי זה מיתוס, אבל אם אני יודע, האדריכלית התכוונה שלמעלה הגגות האלה של הישיבה יהיו בצורת האלון. זה עמד להעלות עוד איזה מיליון שקל. כן, כלומר, שככה יהיו כמו, זה, כל מיני דברים כאלה, ונורא התמרדנו, ואני זוכר שהיה לנו פעם שיחה עם הרב המטל, זה חצת דגיבך, והוא אמר, אתם לא מבינים על מה אתם מדברים. זה כן מופיע בכתובים, זו הייתה עמדת הרב המטל. אני רוצה שכל מי שיסע על כביש מספר 60, יראה את המבנה המפואר הזה וישאל מה זה. ואני רוצה שהוא יבוא לפה ויראה מה זה תורה מפוארת בכלי תפוחי זהב ומשקיעות כסף. כן? ואני רוצה שאנשים פה יהיה להם את התנאים הכי טובים, שעברנו לפנימיות פה בכלל, שניים בחדר, אני לא צריך איפה גרנו קודם, בדירות שם. וכדומה, זאת אומרת, והישיבה, באמת, הסתדר, וכל הפרחים של ישיבת הר עציון, כן? האם זה גם על חשבון תלמוד תורה? התשובה תהיה כן. למה? בשל העובדה שהיפוך הלב הוא לא נעשה רק על ידי תלמוד תורה. בסדר? אני חושב שזה מה שהרב היה עונה. כמובן שאף אחד, פעם בחודש. כלומר, שלא תקבלו ממני לגיטימציה, לא ללמוד תורה כל הזמן. אוקיי, עוד הערה אחרונה שנספיק היום, קצת על היחס של ההשכלה. בסדר? אני קורא, זה כ-50 שנה, כן? זה כ-50 שנה ויותר, כותב הרב קוק, אשר התחילו אוהבי השכלה מצדדים שונים, להשפיע על ירושלים בפרט ועל ארץ ישראל בכלל, רוח של השכלה. והנה כפי שירדנו את הפחס הנפרז מההשכלה, תסתכל רק אם הרב יואל הגיע בחוץ, בסדר? שהיה שורר בכל גבול ישראל, שבקרבו היה מונח גם כניסוד של אמת, כמובן עלה בירושלים ובארץ ישראל מצד ריבוי החסידות והיראה נמצא בהם, ומצד מצב העניות והפרדה מן העולם החי מעשי וכל תהפוכתם במידה יותר גדולה, עד אשר הביא לקדישת השאה. הכל זה דיברנו קצת בשבוע שעבר על החרם, וחכמי ארץ ישראל, שהיו בהם, ארץ הקודש, שהיו בהם כמה גאונים וצדקים באמת, גזרו בחרם חמור, איסור על כל חוכמה של חול ועל כל שפה זרה. ולא השאירו יותר גם לשפת המדינה, והחזיקו את הדבר בחומרות רבות, בייחוד השתמשו בזה בשיעותו הגדולה של הגאון המפליר, אני חושב שהכוונה לרבי יצחק לייב דיסקין, אני לא יודע. עכשיו, לפי מצב הזמן, מוטל איסור זה כעול ברזל על הצברי האנשים יראה השם את מימי דרך, כי אין להם שום מצא בחינוך בניהם. הם רואים עין בעין, כי אי אפשר להתקיים ולהחזיק מעמד, לפי תנאי החיים החדשים, בלא שפה ומדע. וכל פורקי עול תורה ומצוות מחנכים את ילדים בבתי הספר הממלכתיים ומכשירים אותם למלחמת החיים בתכלית השלמות, ורק הילדים של ההורים שהם קדושים, קשורים בקדושת תורה ואמונה, נשארים נכשלים באורחות החיים. אנוכי אני מאז באתי פה גיליתי דתי ליחידי סגולה שלא טוב הוא הדבר להחזיק במעמד כזה. עלינו להיות רואים את הנולד, להקדים רפואה למכה. הודעתי דעתי שאנו מחויבים משום עת לעשות לשם להיכנס בפרצה יותר דחוקה, רק להכשיר את הבנים המתחנכים על ידי הוריהם ומוריהם בדרך התורה והמצווה למלחמת החיים בשפות ומדעים יותר נחוצים. והנני מעלים עין מאותם שיסדו חדר מיוחד נגד החרם ולמדו מורים ללשון, ללמוד לשון ומדע נחוצים. והם מתנהגים בדרך התורה ועיריו על פי שהוא הרבה נגד השיטה הקבועה, לחוש לאיסור של החכמים הראשונים ז"ל. ומכל מקום, כשיבוא הדבר לידי המעשה שנהיה אנחנו בעצמנו המייסדים והעושים, נהיה צריכים להצעת דברים בדרך מסר ומתן של הלכה בערך האיסור והטעמים המספיקים לתירו על פי התנאים הראויים. עכשיו, זו, אני רוצה בשתי דקות להסביר, זו מדיניות רבנית קלאסית. מדיניות רבנית קלאסית שאני בא ואני, יש לי יחסים מאוד אמביוולנטיים בזה. יש דברים שאנחנו כרבנים יכולים לבלוע ולא יכולים ליזום. זאת אומרת, אני זוכר שהיו לי המון שיחות עם רב אברום שפירא זכר צדיק לברכה, שניסיתי לשכנע אותו לתמוך בחוק לנגנטל ובאמנת גביזון מדן וכל זה וכדומה וכדומה. והוא אמר, זו הייתה המדיניות הזאת, כשהרב קוק אומר פה, אני מבין שצריך חדרים אחרים כדי לאפשר ללומדי תורה להתמודד. ובשל העובדה הזאת, אין לנו ברירה אלא עת לעשות לשם הפרו את החרם שבירושלים. אבל אני לא יכול להקים כאלה חדרים. אני יכול להעלים עין, אני יכול לשתוק, אני יכול, אם החדרים האלה מוקמים, אז לא להיות זה, ולרצות בהם, אבל אני לא יכול להקים אותו. לא יכול ליזום אותו. כן? שמתם לי למשפט האחרון, כן? וכשאנחנו נהיה מייסדים, אם נאלץ, אנחנו לייסד, יהיה לנו מסע ומתן, ופלפול של הלכה, ועוד, כן. טוב, בקיצור, אני חושב שהדברים הם בהחלט תמונה מסוימת על הרבנות. אמרתי, זה מכתב אחר, לא למדנו איזה רעיון גדול, אבל למדנו על הנהגות הרבנות של הרב קוק. כדרכי, אנחנו לא קראנו את כל האיגרת, אני מציע למי שרוצה ללמוד איגרות, לקרוא את האיגרת מהתחלה ועד הסוף. יש פה עוד כמה אוצרות שלא הספקנו, וזו איגרת יפה מאוד ככה ללמד מה זה רבנות, מה תפקידה, מה הכשרתה וכדומה, וככה ראינו רק חלק מהדברים. טוב, ישכוח. Oh.
Thank you.